באושוויץ, ובגלל זה עכשיו יראה אותו הנאצי ויהרוג אותו. יש פוסקים שאומרים שהוא לא קיים מצווה בזה. למה הוא לא קיים מצווה? מה? כי הוא גרם לעצמו למוות, והתורה אומרת, וחי בהם ולא שימות בהם. על ידי המצוות אדם צריך לקבל חיים ולא מוות. אבל אומר הרב קוק, ענייני הכלל דה מלחמות, יוצאים הם מהכלל זה דה וחי בהם. למה? שהרי גם מלחמת רשות מותרת היא. ואפילו מלך ישראל מותר לעשות מלחמת הרשות. עוד רגע נראה מה זה מלחמת מצווה ומה זה מלחמת רשות. אף על פי שכמה מישראל יהרגו על ידי זה. ואיך מצינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה בשביל הרווחה? אלא דה מלחמה ולכות ציבור שאני. כי כמו שאמרנו במלחמה, מה נמדד? לא האני הפרטי, אלא האומה כולה. וכדי שהאומה כולה תמשיך, יכול להיות שהרבה פרטים במלחמת ששת הימים, במלחמת יום כיפור, לא, במלחמת יום כיפור, 2,700 פרטים מתו כדי שהאומה תוכל להמשיך. במלחמת השחרור, 6,000 פרטים מתו כדי שהאומה תוכל להמשיך. בסדר? זה המון פרטים, 6,000 אנשים, זה המון המון אנשים, אבל כולם מתו למען זה שהאומה תוכל להמשיך. כן. אני מקריא פה עוד שני קטעים מהדף ההוא, ומחלק לכם דף חדש. בסדר? בסוף, בשו"ת משפט כהן קראתי.
אבל עצם המצווה של לצאת למלחמה זה למסור את הנפש, כי זה חלק מהמצווה, זה קיים את המצווה.
אז עוד רגע...
ברור שזה...
מה?
ברור שזה לא בחי בעיה.
נכון, נכון, אבל מה המקור לזה? מה המקור לזה שזה מותר? שמותר למסור את הנפש...
המצווה לצאת למלחמה.
אתה אומר, עצם המצווה לצאת למלחמה... איפה יש מצווה לצאת למלחמה? איפה זה כתוב? אז זה יהיה עוד רגע הנושא שלנו. אז עוד רגע נראה את זה. עוד רגע נקרא את זה. כן.
אמרת
לך
אבל נגיד מישהו שלא יודע, היה התקלות בצוות, וחלפו מישהו לתוך בית, ואז אתה רודף כדי לקחת אותו, לחבר. ואתה יודע שיש שם מלא קרובים שירדו. מה אתה עושה?
אז זה מה שאמרנו, שבמצוות המלחמה אין וחי בהם. אין וחי בהם, כי לא הדיון הוא אם אתה תחיה, אלא הדיון הוא אם האומה תחיה. והאומה תחיה על ידי זה שאתה תמסור את החיים שלך למען האומה, או אתה תמסור את החיים שלך למען הזולת, למען החבר, למען ה... עכשיו גם הרבה, שנייה אחת, גם הרבה דברים שקשורים למוטיבציה. למשל, אם גופת אויב נשארת אם גופה יהודית נשארת בשטח אויב, זה מוריד את המוטיבציה של החיילים. ולכן מותר למסור את הנפש כדי להוציא את הגופה, כדי להעלות את המוטיבציה. עכשיו תגיד, מה זה, עדיף שאני אמות כדי שהמוטיבציה תגבר? כן, כי המוטיבציה של הלוחמים היא הצלת כלל ישראל, היא הצלת עם ישראל. כן, צדיק.
כשאתה דם מלחמה, העניין היה הצלת כלל ישראל, אבל כשאתה כבר שם, שוב, יש
את
העניין הזה של ברור שזה תחת
הרבה
יותר לחץ, אבל
זה
בסוף, כן? אחד על אחד, זה, נגיד,
שוב, אם יש איזה חבר שלי או אני, אז זה כן. אבל זה לא אחד על אחד, כי למשל, אם את הדר גולדין היו מצליחים להציל, אז או את, איך קוראים לו, את גלעד שליט היו מצליחים להציל, זה מורל לאומי, זה משהו אחר לחלוטין, ולכן אתה לא עושה שם את השיקול הזה שלך, אתה מוסר את הנפש, אתה צריך עכשיו להילחם עד הסוף כדי לנצח את האויב וכדי שהחברים שלך לא ימותו, ואם צריך לקפוץ על רימון בשביל זה צריך, אתה צריך לעשות הכל גם במחיר שיכול להיות שאתה תמות. בסדר, ובואו נראה את השאלה ששואל השו"ת הציץ אליעזר. הציץ אליעזר היה אחד מגדולי הדור החרדים של הדור הקודם. הבאנו כמה תשובות שלו בענייני חנוכה. באמת, היה ענק וגדול. ויש לו שו"ת שלם שנקרא הלכות מדינה. בסדר, זה נשמע שהחרדים לא התעסקו בזה, אבל הוא התעסק בזה בהלכות מדינה. ותשמעו מה הוא שואל. תגידו לי אתם, מה אתם הייתם עונים לשאלה? חייל שנפצע בשדה המערכה, והוא נשאר מוטל בשטח, מסוכן וחשוף לאויב. ואם לא יחישו להוציא אותו מהשטח או להגיש לו עזרה רפואית, ימות בוודאי מפצעיו. בסדר? מה שקרה לצערנו הרב בקבר יוסף. אתם שמעתם על מה שקרה בקבר יוסף עם מדחת יוסוף? מדחת יוסוף נשאר ודימם למוות, אדם דרוזי שלחם, דרך אגב, דרוזים שלוחמים בצבא, או רוסים, גויים, דינם כיהודים לכל דבר ועניין. לא עושים עכשיו שיקול, הוא לא יהודי, או... דינם כיהודים לכל דבר, ומוסרים את הנפש עליהם. מה?
שם אמרו שאם זה היה יהודי, אז היו הולכים על
זה. אמרו שאם זה היה יהודי, זה היו הולכים על זה, אבל לא יודע מה... אבל מבחינה הלכתית, הוא מחסידי אומות העולם, ולכן דינו כיהודי לכל דבר ועניין, מוסרים את הנפש עליו, וזה לא, לא עושים עכשיו שיקול, הוא בדואי, הוא דרוזי, הוא לוחם בצבא הגנה לישראל.
כמו שרופא שמגיע לו עכשיו, אפילו מחבל, הוא כאילו יציל
אותו. זה סוגיה אחרת, זה סוגיה אחרת, זה מדין איבה, לא, לא ניכנס לסוגיה הזאת. אבל בוא ניכנס, חייל שנפצע והוא נשאר מוטל. במלוא יחושו להוציא, ודאי ימות מפצע, ואפילו הדבר שכול אם ימות או לא. ומאידך, אלו שימערו להכיש לו את העזרה, מכניסים את עצמם על ידי כן, בספק סכנה, לפן תפגע בהם אש האויב, למרות חיפוי האש שיתנו להם מצידנו. בסדר? צד אחד, אם הוא יישאר בשטח, מה יקרה לו? ימות. צד השני, אם אני נכנס עכשיו להציל אותו, מה יכול לקרות לי? אני יכול למות. והספק איננו סתם ספק מופשט, אלא הוא ספק מבוסס. על כן השאלה היא, האם מחויבים, או על כל פנים מותרים, להכניס את עצמם בספק סכנה, כדי להציל את חברם מוודאי סכנה, או אפילו מספק סכנה. כן, האם מחויבים, או האם מותרים לעשות את זה, או לא, שאינם מחויבים, או גם לא רשאים להכניס את עצמם בסכנה או ספק סכנה עבור כך, בטענה שההלכה היא כי חייך קודמים לחיי חברך. בסדר, השאלה, האם אני אכניס את עצמי למצב הזה שבו אני אכנס לספק סכנה כדי להציל אותו מוודאי סכנה, או שאני לא נכנס למצב הזה? מה אתם אומרים לאור כל מה שלמדנו בשיעורים האחרונים? ברור, ברור שאתה נכנס, והוא אומר, כמו ש... מה הרב קוק אמר? שאיזה כלל הלכתי לא מתקיים במלחמה, וחי בהם ולא שימות בהם, נכון? במצוות המלחמה זה לא מתקיים. אומר לנו הציץ אליעזר, אותו דבר גם הכלל ההלכתי של חייך קודמים לחיי חברך, הוא לא מתקיים במצוות המלחמה. בסדר, הוא לא קיים בכלל, חייך לא קודמים לחיי חברך, אתה עכשיו מוסר את הנפש. כן.
הרב, כשאתה אומר מצוות המלחמה, אתה מדבר על מלחמת חובה?
אז עוד רגע, אתה רואה, הנושא של הדף הבא זה גדרי מלחמת מצווה. בסדר, אני רק מסיים את הדף הקודם, ו...
חובה כאילו מסורת הנפש חור, שזה כאילו מצווה עם הסינה, זה משהו ראוי לשבח.
אז היה דיונים גדולים סביב הסיפור של רועי קליין, האם הוא היה חייב לעשות את זה, או שזה היה מידת חסידות לעשות את זה. עכשיו, מה שרועי קליין עשה, זה לא המסירות נפש הפשוטה. המסירות נפש הפשוטה זה להסתער, ללכת אחרי אויב ולהילחם. הוא באמת עשה משהו שהוא מעבר. למה הוא עשה משהו שהוא מעבר? כי הוא קפץ על רימון. הרי אם הוא לא היה קופץ על הרימון, יכול להיות שהוא היה ניצל, יכול להיות שהוא היה נשאר בחיים. לקפוץ על רימון כדי להציל את החברים, זה באמת מעשה מאוד 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 אידיאלי וגדול, אבל אני לא יודע אם אפשר לחייב בן אדם לעשות את זה. אני לא חושב שזה חובה הלכתית, אני לא יודע, היה בזה אחרי שהוא נהרג, היה הרבה דיונים, היו אפילו כאלה שאמרו, איך הוא עשה דבר כזה, איך הוא השאיר אישה ושני ילדים.
מה הקשר? אסור לחשוב על זה בכלל.
נכון, 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 נכון. נכון.
מה,
כן, שאסור לחשוב על זה, אבל האם בן אדם מחויב לקפוץ על רימון כדי להציל את החברים שלו? אני לא ברור לי, לא ברור לי שזה חובה, זה ברור שזה דבר עצום, וזה דבר שהוא מסירות נפש עצומה, אבל האם עכשיו צריך לעשות את זה, או שאתה יכול ללכת לצידה ושהרימון יקפוץ לידך, אני לא חושב שאפשר חייב בן אדם לעשות את זה. זה באמת משהו שהוא לפנים משורת הדין ומידת חסידות. אבל לעשות הכל כדי להילחם באויב, זה ודאי כל אחד מחויב לעשות. ואם זה יבוא במחיר של מוות, אז יבוא גם במחיר של מוות. כן, שלמה.
אבל זה לא חובה לקפוץ על רימון. כן, אבל יש לנו דברים כמו מעבר לחסד שאנחנו לא יכולים לעשות.
נכון, אתה אמרתי, זה לפני משורת הדין, זה נקרא. אני חושב, לא יודע, אם מישהו חולק עליי, יכול לחלוק עליי. אתה חושב שזה... אתה חושב שזה עיקר הדין?
לא יודע, אבל פשוט באתי להגיד שבמקרה הזה עם רועי קליין, יש כאלה שאומרים שאם זה מידת החסידות, אז זה חובה, ואם זה לא מידת החסידות, כי יכול להיות שמישהו אחר היה יכול לקפוץ על הרימון ולא הוא. אז אם אתה היחיד שהיית יכול לקפוץ על הרימון, אז
אם אתה היחיד שיכול לקפוץ על הרימון, אתה היחיד שקרוב אליו, אתה היחיד שזה, אבל תראה, גם אי שעדת למה זה יוביל, יכול להיות שהרימון פוצץ ולא יהרוג אף אחד, אתה יודע, יש לך בדיוק 4 שניות לחשוב בראש, אני מאחל לאף אחד שלא יהיה בסיטואציה הזאת, נכון, אז זה פחות מ-4 שניות. נכון, צריך שהאינסטינקט שלך יהיה אינסטינקט שאני מוסר את הנפש, זה מה שאומר פה עציץ אליעזר, זאת אומרת, כשם שהכלל של וחי בהם לא חל במלחמה, כך מסתבר לומר שגם הכלל של וחי אחיך עמך, שדורשים חייך קודמים, גם כן לא חל במלחמה, אלא, עכשיו תשמעו את המשפט הזה, וזה המשפט שאיתו צריך ללכת, ולהתגייס לצבא, אלא כל אנשי המלחמה כאיש אחד, מחויבים למסור כל אחד ואחד את נפשו, בעד הצלת חייו של משנהו. וגם זה דבר זה נכנס בכללי הלכות ציבור, ובגדר הנהגת המדינה ותקנתה. כל אחד מחויב למסור את הנפש על הזולת, וממילא גם, אומר האור החיים הקדוש, אומר משהו מאוד יפה על משה רבינו. משה רבינו, זה יותר נכון, על פרו. פרו אומר, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. עכשיו תגידו לי, עם בני ישראל היו רב ועצום מהמצרים? המצרים היו פי, לא יודע פי כמה. אז מה זה הנה עם בני ישראל? אומר אור החיים הקדוש, עם ישראל זה עם שהתכונה שלו זה שהם מוסרים נפשם אחד על השני. איפה אנחנו רואים את זה? שמשה רבנו מוסר את נפשו והורג את המצרי, למרות שהוא יודע שיכול להיות שיגלו אותו, יכול להיות שיהרגו אותו, אבל הוא הורג את המצרי, הוא מוסר את נפשו למען האחים שלו. כשיש מסירות נפש, מעט נהיים הרבה 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 יותר. למה? כי כל אחד הוא לוחם בשביל כולם, הוא לא חושב רק על עצמו. אם יש הרבה לוחמים שכל אחד חושב על עצמו, אז הסיכוי שהם יצליחו במלחמה הוא הרבה הרבה יותר נמוך. אבל אם יש אפילו מעט אנשים, אבל כל אחד יש לו מסירות נפש על הכלל, אז זה מגביר את כמות האנשים שנמצאים כאן. בסדר? עד כאן תקציר הפרקים הקודמים. בסדר? לא סדרות, או יש את זה גם בסדרות, אני לא יודע, אני ברוך השם בחיים לא ראיתי, אבל זוכר כשהייתי קורא עלונים של בהמשכים, אותיות, היה לי כשהייתי ילד, אז תמיד כותבים לך תקציר מה? תקציר הפרק הקודם, ואז מביאים לך את
כן. יש הבדל בין יהודי ליהודי?
למה שיהיה הבדל? מה?
ויהודי פשוט, את מי אתה
צריך להכיל?
את הרב הכי גדול בישראל, או את היהודי הפשוט, או שם אותו דבר?
לא, ודאי שאין שום הבדל בין יהודי ליהודי, כולם אותו דבר, אבל במלחמה יכול להיות...
עניין של מורל.
לא רק עניין של מורל, אם המגד נהרג, אז הגדוד יכול להיות מושבת, ואם חפש נהרג, אז זה פחות פוגע ביכולת של הגדוד להילחם. מה?
כמו השחמט.
כן, אבל כמו אם המלך הלך, אז יכול להיות ששם קצר, אם יש לך אפשרות להציל או את המגד או חייל פשוט, אז עדיף שתציל את המגד כדי שהוא יוכל להמשיך את הלחימה.
מה
עם באזרחות? לא, באזרחות לא עושים את השיקול. מצילים, אתה צריך להציל חיים, מי שאתה יכול להציל, אתה מציל, אתה לא... אבל במלחמה יכול להיות שקצר לעשות את השיקול הזה.
באזרחות יש לך מלא שיקולים כאלה, יש לך כסף לתרום למה אתה תורם, כאילו, זה בא בחיי היום
נכון, אבל זה משהו אחר, זו סוגיה אחרת. בסדר, בואו נדבר על זה אם תרצה אחר כך, אבל זו סוגיה אחרת. כן.
האם מלחמה זה רק כשאני חייל בארץ זרה, או גם כשאני
בא לפיגוע? עכשיו, בדיוק בזה אנחנו מתחילים את הסוגיה החדשה. בסדר, אנחנו נענה על זה. כן.
אמרת שמותר למסור את הנפש גם על גופות וזה, אבל האם מותר למסור את הנפש של מישהו אחר למען המדינה?
מה זה למסור את הנפש של מישהו אחר? נועל חניבל זה נועל שהוא גם כן נועד לטובת האומה. אתם יודעים מה זה נועל חניבל? שאם אתה רואה עכשיו שחוטפים חייל, צריך, והדרך היחידה למנוע את החטיפה זה לירות בו על מנת להרוג אותו, צריך לירות בו על מנת להרוג אותו. את החייל. עכשיו, מי שראה את חטיפת גלעד שליט, אם הדרך היחידה לעצור את החטיפה היה לירות בו על מנת להרוג, היה צריך לירות בו על מנת להרוג אותו. גם הלכתית וגם צבאית. נכון, אבל הביזיון הלאומי בזה שמדינה מאבדת חייל או חוטפים חייל, הוא כל כך גדול שעדיף למנוע את הביזיון הזה על ידי זה שתהרוג אותו.
זה גם איזה כאבי.
נכון, נכון, אז זה, זה, אבל זה, זה...
כמה רוצחים השתחררו ממנו אחר כך, והרגו אחר כך גם עוד.
נכון, 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 לכן, 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 באמת, באמת, יש, יש מצבים כאלה, אבל זה מצב מאוד 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 מיוחד ומאוד חריג, הוא ממש לא המצב הרגיל. כלומר, אל תסיק מזה עכשיו שאני יכול להרוג אנשים כדי להציל, חס ושלום. אלא רק באמת מצב מאוד מאוד חריג. היו, אם הדרך להציל אותו הייתה על ידי, על ידי שהיו הורגים אותו, אם הדרך, אם הדרך למנוע את החטיפה היה על ידי שהורגים אותו, היה צריך לעשות את זה. תראו, 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 אני רק רוצה לשאלה של דוביק, למה אנחנו לומדים את זה עכשיו? למה אנחנו לומדים את זה עכשיו? כי, אני אומר, א', א', כמו שלום אומר, אז מתי? אבל, אבל האינסטינקטים האלה, יש לנו שנייה או שתיים בשדה הקרב לבנות את האינסטינקטים, כאילו זה אינסטינקטים שחייבים להיות בנויים, שנייה או שתיים עכשיו אני צריך להחליט מה אני עושה. אם זה לא יהיה בנוי אצלנו, המוכנות למסירות נפש, ההבנה למה מוסרים את הנפש, אז כשנגיע למצב שבו אני צריך למסור את הנפש, אנחנו נחשוב יותר משתי שניות, ואז יכול להיות שיהיה פה נזק בלתי הפיך לכל מדינת ישראל. בסדר? ולכן צריך לבנות את זה עכשיו, את התובנות האלה, את היסודות האלה, חייבים לבנות אותם עכשיו. אם לא נבנה אותם עכשיו, אז כשנגיע לצבא הם לא ייבנו. כן. האם גלעד שליט, אתה שואל, האם אליהו בית הלחמי ואליהו, איך קראו להם? אליהו ואליהו, לא? מה, שאם התפוזים התאבדו. האם זה היה מותר להם או היה אסור להם? זה גם סוגיה הלכתית מאוד מאוד מעניינת לגבי... כן, כן, אבל השאלה, האם אתה יודע, האם מצדה, אתה יודע שעכשיו האויבים הולכים להרוג אותך, האם מותר לך להתאבד לפני כן?
לא, הרב, אבל מה זה אם אחרי זה? נגיד במקרה של גלעד שליט, אם הוא היה
הרג
את עצמו, אז
היינו משחררים המון מחבלים. אז אתה אומר, יכול להיות ש... תראו, שאול המלך, בואו נגיד, הסוגיה שאנחנו מכירים הלכתית זה שאול המלך, שאול המלך איבד את עצמו לדעת, שאול המלך, שאול המלך התאבד כדי שהפלישתים לא יהרגו אותו, וכתוב בהלכה שאין לו גדר של מתאבד. לשאול אין גדר של מתאבד, היום לאף אחד אין גדר של מתאבד שקוראים אותו מחוץ לגדר, אבל שאול, מבחינה הלכתית, מתאבד צריך לקבור אותו מחוץ לגדר. מחוץ לגדר של הבית קברות. לא קוראים
אותו.
אז היום אומרים שאולי הוא חזר בו ברגע האחרון, ולכן אולי הוא התחרט איכשהו. מה? על מתאבד, מבחינה הלכתית לא יושבים שבעה, אבל היום נפסק להלכה שכן יושבים שבעה, כי יכול להיות שברגע האחרון הוא חזר בו, והיה לו איזה ערעור תשובה ברגע האחרון, ולכן... דנים אותו לזכות. אבל שאול המלך לא נחשב מתאבד. למה? כי הוא עשה את זה כדי להרים את הרוח של כלל ישראל, כדי שעם ישראל לא יגיד, המלך שלנו נהרג על ידי פלישתים. בסדר? ולכן שאול זה לא נחשב התאבדות. מה אפשר ללמוד משאול ומה אי אפשר? האם מצדה היה אפשר ללמוד משאול או לא? האם גם לה היה אפשר ללמוד משאול? מה? נכון, אבל מה שנדב אמר, זה היה מציל המון 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 מחבלים שהשתחררו, זה היה יכול להציל. אני לא חושב שהיה לו שהוא היה צריך להרוג את עצמו, הוא צריך ל... גם זה לא אשמתו שמדינת ישראל החליטה לשחרר 1,000 מחבלים בתמורתו, זה לא... טוב, אתם שואלים שאלות מאוד מאוד קשות, חבר'ה, ובעזרת השם שלאף אחד פה לא יהיה את הסיטואציות האלה, בואו ניכנס לגדרי מלחמת מצווה. אומר הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות מלכים, הרמב״ם, אתם יודעים, הרמב״ם עסק, הנה התימנים שלנו, הרמב״ם עסק בכל ההלכות האפשריות שיהיו ושהיו לעם ישראל מאז ועד היום. הרמב״ם לא השאיר, מה? כולל דיני קורבנות, כולל הלכות מלכים ומלחמותיהם, כולל הלכות סנהדרין, הכל הכל הרמב״ם כלל, שולחן ערוך לא כלל הכל, שולחן ערוך רק כלל את הדברים שהם רלוונטיים להלכה למעשה בימינו, אבל הרמב״ם כלל הכל הכל, כל הלכות מצוות התלויות בארץ, הכל הכל הרמב״ם כלל. יש ספר מאוד 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 חשוב, הלכות מלכים ומלחמותיהם, ששם הרמב״ם מדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים היום, מה יהיה לעתיד לבוא. אין המלך נלחם, אומר הרמב״ם תחילה, אלא מלחמת מצווה. בסדר? מה מותר למלך להחליט על דעת עצמו לצאת למלחמה, ומלך עוד מעט נראה, עוד מעט נראה, שלטון דמוקרטי במדינת ישראל, יש לו דין של מלך. בסדר? גם השלטון של היום, שנשען על מיעוט ערבי, עדיין יש לו, מכיוון שמבחינה דמוקרטית, הוא השלטון היום ששולט, למרות שאין לו 61 מנדטים יהודים, יש לו בסך הכל 57 מנדטים יהודים, למרות זאת, הוא נחשב השלטון היום. נחשב השלטון, והוא יכול עכשיו, אם הממשלה היום תחליט. מה?
היום זה מנדטות, זה לא מנדטות.
מנדטות? למה? אתה אומר, השפה החדשה. אז מלך זה אדם שמונה על ידי עם ישראל להיות זה שמחליט את ההחלטות הציבוריות של מדינת ישראל, ולכן הוא יכול להוציא למלחמת מצווה. מהי מלחמת מצווה? מביא הרמב״ם כמה הגדרות. איזו היא מלחמת מצווה? הגדרה ראשונה, מלחמת שבעה עממים. מה זה מלחמת שבעה עממים? המלחמה של מי? מלחמה של יהושע. בכניסה לארץ ישראל נלחם בשבעה עממים. מי יודע מה הם שבעת העממים? החיבי והיבוסי, הגרגשי, מה הפריזי, החיטי, האמורי והיבוסי. נכון מאוד. אז מלחמת שבעת עממים זאת מלחמת מצווה. רלוונטי לימינו?
לא.
מי זה שבעת העממים האלה? בסדר, מלחמה על הארץ, אבל זה לא מלחמה על הארץ, זה המלחמה מול שבעת העממים. זאת הייתה מלחמת מצווה ראשונה.
אבל המלחמה הייתה ספציפית לעמים האלה, או בגלל שהם היו בארץ?
זה בגלל שהם היו בארץ, אבל זה היה... לא, אבל היה שם דינים, היה שם דינים שוודאי הם לא נכונים. יש שם אחד ההלכות שיש שם, זה לא תחיה כל נשמה. ודאי שהיום במלחמה שלנו מול המחבלים, מול הערבים, אין לנו את הכלל הזה שלא תחיה כל נשמה.
למה?
כי שמה כל העמים שהיו בארץ ישראל, היה אגרות ששלחו אליהם לכל העמים שבארץ ישראל, שמי שישאר בארץ ישראל, אז ימות, מי שיברח, מי שיצא מהארץ, אנחנו לא נעשה לו כלום. ובאמת איזה עם יצאו מהארץ? הגרגשי. אבל כל מי שישאר בארץ, אנחנו נלחם בו ונהרוג אותו, והכלל היה שארץ ישראל צריכה להיות נקייה לגמרי, לגמרי, לגמרי מכל שבעת העממים. היום ודאי שהכלל הזה הוא לא נכון, כי אנחנו לא יודעים מי הם שבעת העממים, וגם זה לא נכון, לא תחיה כל נשמה, זה משהו שצריך בשבילו היתר הלכתי מאוד מאוד ברור. אנחנו לא סתם הורגים ילד פלסטיני או אישה פלסטינית סתם כי בא לנו. חס וחלילה, חס ושלום. אנחנו עם מוסרי, אנחנו עם איזה... למה שם היה לו תחיה כל נשמה? כי כנראה הקדוש ברוך הוא, לא כנראה, הקדוש ברוך הוא ידע שהרוע שהם יביאו לעולם, הילדים האלה, הוא כל כך גדול, לכן צריך להרוג אותם עדיין כשהם ילדים. כמו שצריך להרוג את כל העמלקים במלחמת עמלק. בסדר? למה צריך להרוג את כל העמלקים? מה חטא הילד העמלקי שצריך בגלל זה להרוג אותו? כי הקדוש ברוך הוא יודע שהילד הזה יהפוך, כל ילד המלכי יהפוך להיות היטלר ביום מן הימים.
תלמיד חכם, כאילו אם יום אחד הרבנות הראשית לישראל תחליט להתיר נגיד דבר כזה, אז אם מותר רק נביא.
היא לא תוכל להתיר דבר כזה. היא לא תוכל להתיר דבר כזה. מה? סנהדרין ונבואה, חייבים כוח כתפיים מאוד. זה התורה, התורה אמרה לנו לא תחיה כל נשמה על שבעת העממים, והתורה אמרה לנו זכור את אשר עשה לך עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. התורה אמרה לנו על שני אומות, שבעת העממים שהיו פה בארץ, ועמלק שאין להם זכות קיום בעולם. לא אמרה את זה יותר על אף אחד. בסדר? לכן ההגדרים של מלחמת שבעת העממים ומלחמת עמלק הם היום לא רלוונטיים. אבל הכלל הבא הוא כן מאוד מאוד רלוונטי, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. את ההגדרה הזאת תחייבת, תזכרו אותה בעל פה. עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. כל מלחמות ישראל, מאז המחתרות ועד היום, נכללים בהגדרה ההלכתית הזאת. עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. גם פיגועים, גם כניסה לתוך שכם, להוציא משם מבוקש, זה עזרת ישראל, מיד צער הבא עליהם, כן? כל פעילות ביטחונית, כל מבצע, לא רק כל מבצע, כל אימון, כל אימון שאתה מתאמן בצבא, אתה מקיים מצוות עשה מדאורייתא. מה אתה עושה? אתה מכין את עצמך להיות מוכן לעזרת ישראל, מיד צער הבא עליהם. כל אימון, כל פעילות בט"ש, בט"ש זה ביטחון שוטף, כל סיור עם ג'יפ, כל ניקוי שאתה מנקה את המאג בסולר, אתה כולך רטוב בסולר וכולך מסריח וכול זה, אתה מקיים מצווה. אתה מקיים מצווה של עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם, כי עזרת ישראל מיד צר היא לא רק במלחמה עצמה, אלא היא גם במוכנות למלחמה, בקשירות למלחמה. ולכן הרב אבינר פוסק פסק מאוד מאוד מעניין, שחלק מהפוסקים אומרים אחרת, אבל הרב אבינר אומר שאדם שמתגייס לצבא, ביום הגיוס, נכנס לבקו, מה הוא צריך לעשות? לברך, בשם ובמלכות, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. למה? אדם שנולד לו בן ועושה לו ברית מילה, מה הוא מברך? שהחיינו. אדם שהדליק חנוכיה בשבוע שעבר, אחרי שנה שלמה שהוא לא הדליק, מה הוא מברך? שהחיינו. מצווה שקורית פעם ב... או פעם בחיים, או פעם, אדם ש... אני יודע, מקיים מצוות מעקה, אדם שם מעקה לגג, צריך לברך שהחיין. אדם ש... מה? אדם שעכשיו הולך להיות קשיר למצוות המלחמה, צריך לברך ברכת שהחיינו. בסדר, תמיד שואלים אותי, מתגייסי אוגוסט, האם לברך שהחיינו בתשעת הימים, הרי גיוס אוגוסט הרבה פעמים יוצא בתשעת הימים, האם מותר להם לברך ברכת שהחיינו על הגיוס לצבא בתשעת הימים? מה אתם אומרים? מה? אסור לברך שהחיינו בתשעת הימים, אבל. איזה שהחיינו אסור לברך בתשעת הימים? על בגדים חדשים, על... מה? לא, על בגדים חדשים, על פירות חדשים, אבל שהחיינו על מצווה, אדם שיש לו ברית מילה בתשעת הימים לבן שלו, מברך שהחיינו או לא מברך? מברך!
אותו... אבל מישהו שהוא מתנדב
הוא מתנדב לקיים מצוות עשה מדאורייתא של עזרת ישראל מיד צער הבא עליהם.
וחייל דתי שהולך להיות לשבת מול מחשב כל היום, לא מודיעין, סתם, לא יודע,
ברור שוב את זה.
כל, אפילו מי שמכונה, אני אף פעם לא יודע אם היה אדם כזה, אם היה אדם כזה או לא, אבל תמיד שרוצים להגיד את הג'ובניק, הכי ג'ובניק שיש בצהל, זה המשק ממטרות של הקריה. זה שאחראי על הממטרות, גם משק הממטרות של הקריה, הוא מקיים את המצווה, הוא לא מקיים אותה בהידור, כמו שמקיים אותה לוחם בסיירת, אבל ודאי שהוא מקיים את המצווה. בסדר?
גם את המשק
ממטרות צריך. אבל ודאי וודאי לשאלתך, שהמצווה מן המובחר הגדולה ביותר, היא להיות זה שבפועל הוא זה שמונע מהצר לבוא על עם ישראל. בסדר? אלא אם כן הצבא אומר לך, אתה כזה גאון שחייבים אותך באיזה עמדת מחשב וזה, אבל באופן כללי, להיות קרבי זה הדבר הכי 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 משמעותי והכי מהודר במצוות המלחמה. אתה במו ידיך עוזר לישראל, מיד צר הבא עליהם. אביאל, רצית לשאול משהו? לא, כי זו מצווה שבעצם מקיימים אותה פעם, כאילו מתחילים אותה פעם אחת בחיים, ומשם היא ממשיכה לאורך כל החיים. זו מצווה שמתחילים אותה ביום של הגיוס, ובעצם אתה מברך בפעם הראשונה על כל זכותך לקיום המצווה הזאת מהיום ולדורי דורות.
כן.
שירות לאומי זה לא עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. שירות לאומי זה מצווה מאוד מאוד חשובה של עזרה, של חסד, אבל זה לא עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם, ולכן יכול להיות שאם מישהי עושה שירות לאומי במשרד הביטחון, אז יכול להיות שכן.
הרב, בת שמתגייסת, יכול להיות
שהחיינו? בת שמתגייסת, אתה אומר, זה מצווה הבאה בעבירה.
כן.
העבירה
הבאה במצווה, יכול.
כן. אם אין לו אפשרות להתגייס לצבא, ודאי שהלכתחילה זה שהוא יקיים את המצווה המהודרת. אבל אם נגיד אדם
חשקה נפשו בתורה, והוא הולך ללמוד תורה הרבה שנים, בגלל זה עושה שירות יותר מקוצר. זה יכול להיות כל מיני מצבים כאלה שבהם... תראו, בישיבות שלנו, בכל הישיבות, אין דבר כזה בן אדם שלא עושה צבא. למעט מקרים מאוד 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 חריגים. הרב מורין, עכשיו יש לי אחיין שהתגייס אתמול, בגיל 27, למד עד עכשיו 10 שנים בהר המור, גיל 27 זה הגיל האחרון שאפשר עדיין להתגייס לצבא, הגיע לגיל הזה, התגייס עכשיו לתשעה חודשים לשריון. כולם, הדרכה של הרב צבי יהודה קוק הייתה, שאין דבר כזה להשתמט מהצבא. אנחנו דוחים צבא, כל פעם דוחים, אבל מגיעים לגיל מסוים, ובוא, הרב צבי יהודה הדרכה שלו הייתה 10 שנים ללמוד תורה ואז להתגייס, אז אמר לי אחיין שלי שהיום אי אפשר, היום הצבא לא מאפשר לעמוד בדברי הרב צבי יהודה. היום הצבא לא מאפשר, הצבא מחייב בגיל 27 להתגייס. מה אומר לך, אתה מגיע לגיל 27, אומרים לך, אם אתה מתגייס עכשיו מעולה, אם לא, אתה מקבל פטור מהצבא. אז לכן בישיבות שלנו כולם, מה? מי שמגיע לשיעור י"ב כבר לא מתגייס, כן. אבל כולם מתגייסים. למה כולם מתגייסים? כי בסוף, כמו שאמר פה אביאל, עיקר מצוות המלחמה, אני את עיקר מצוות המלחמה אני קיימתי במילואים. במילואים הייתי בעופרת יצוקה, במילואים הייתי בלבנון השנייה, במילואים הייתי בצוק איתן, בסדיר שלי הייתי חודש בעזה, זה היה כל הקרביות שלי בסדיר. חודש שהיינו בתוך עזה, במבצעים בתוך עזה. אבל רוב הלחימה הרציני... כן. בסדר, רוב הלחימה, אז ודאי, אז לכן בישיבות שלנו כולם מתגייסים אפילו לזמן קצר, כדי שיהיו קשירים לשירות מילואים, כדי לקיים את המצווה הזאת. אבל בהחלט יש סיבות שיכולות לגרום לאדם לעשות שירות יותר מקוצר, כי חשקה נפשו בתורה, כי עכשיו הוא הולך להיות תלמיד חכם גדול לעם ישראל, ועם ישראל לא פחות מזה שהוא צריך לוחמים רציניים, ולא רק לא פחות, הרבה יותר ממה שהוא צריך לוחמים רציניים, הוא גם צריך תלמידי חכמים רציניים.
אגב, עכשיו בן אדם שיושב לומד תורה, לומד באמת רציני, ולא, מה, הוא חייב להתגייס?
4 חודשים! 4, חצי שנה! חוץ ממקרים מאוד 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 בודדים, אומרים על הרב דוב ליאור, שהתגייס לחודש, ואומרים שהרב צבי יהודה אמר עליו שכולו קודש חוץ מחודש. ככה אומרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל באמת יש כאלה ש... נכון, אבל מי שהולך להיות תלמיד חכם עצום לעם ישראל, אז הוא יכול להיות שיש מצבים כאלה באמת שהוא פטור לגמרי, אם הוא באמת תלמיד חכם עצום, אבל כל אחד צריך לעשות את התקופה הקצרה כדי שהוא יהיה קשיר למצווה הזאת, זו מצווה שכאשר עם ישראל נצרח אליה, מוציאים את כולם למצווה הזאת. בסדר, עוד מעט נראה את זה. אז זה הגדרה מאוד מאוד חשובה, עזרת ישראל מיד צער הבא עליהם. אם יבוא אליכם חרדי ויגיד לכם, אין מצווה להתגייס, אתם עושים עבירה, תגידו לו, רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק הלכה א', עזרת ישראל מיד צער הבא עליהם, זאת מלחמת מצווה. בסדר, ולכן אנחנו במאה השנים האחרונות נמצאים כל רגע נתון במלחמת מצווה, ולכן ודאי וודאי שמצווה גדולה להתגייס לצבא. כן. החרדים עוברים על מצווה מסוימת, כן, החרדים ודאי עוברים על מצווה מסוימת, המצווה הזאת, הם מסבירים את זה עם כל מיני סיבות,
אבל מצווה אחרת, הם לא מבטלים מצווה.
נכון, אז א', הנושא של לימוד התורה הוא ודאי נושא מאוד 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 חשוב לעם ישראל, אבל יש לא מעט חרדים שלא לומדים תורה כל החיים. ומה הם עונים לשאלת מצוות המלחמה? שאלה שתשאל, כשתהיה בשבת חרדים, תשאל אותה. בשבת תצווה הולכים לעשות שבת חרדים, בעזרת השם.
המלך, אבל מדובר פה, הלכות מלכים, כאילו המלך מחליט עלינו אם אנחנו...
מלך יכול להחליט על דעת עצמו להוציא את העם למלחמת מצווה. ולכן אהוד אולמרט, שלצערנו הרב אחרי מלחמת לבנון השנייה, התגלה שהוא עשה כל מיני דברים לא טובים ואפילו נכנס לכלא, אבל כשהוא היה מלך של עם ישראל, כשהוא היה
כשהוא נבחר להיות ראש ממשלת ישראל, למרות שאני חושב שהוא לא נבחר, אלא אריק שרון נבחר, ואז היה לו איזה אירוע מוחי, והוא החליף אותו, הוא הוציא את עם ישראל למלחמת לבנון השנייה, והיה לו את כל הזכות שבעולם על דעת עצמו, בלי להתייעץ עם אף אחד, להוציא את עם ישראל למלחמת מצווה. היה לו את הזכות הזאת, כי מלך יכול להוציא למלחמת מצווה, עזרת ישראל מיד שר הבא עליהם. כן.
כל ההלכות שאמרנו של למסור את הנפש וכל זה, זה תקף רק כשאתה כבר נהיית חייל או גם לפני?
לא, מה, אם עכשיו אתה נמצא בתחנה המרכזית ויש שם עכשיו מחבל שולף סכין, אתה הראשון שצריך להסתער עליו, בטח. מיוחד אתה, יש לך, אתה יודע, יש לך כל מיני אמצע, לא, תורות לחימה שאתה מכיר. כן, ברור, ברור. בואו נראה רק את סוף ההלכה הזאת, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב בול ישראל ולהרבות בגודלו, בגדולתו ושמעו. מהי מלחמת רשות? מלחמת רשות זה הרחבת השטח מעבר לשטח שהוא בגבולות ארץ ישראל. כלומר, מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת רשות או מלחמת מצווה? היא הייתה מלחמה להרחיב את השטח, נכון? את חצי האי סיני והגולן, אבל זה שטחנו. המלחמות, מלחמת הרשות שדוד עשה זה למשל לכבוש את הרם צובה. לכבוש את הרם צובה זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל המובטחת, ולכן זה נקרא מלחמת רשות. למלחמת רשות יש גדרים אחרים מלחמת מצווה, הוא לא יכול להוציא על דעת עצמו, אלא הוא חייב להתייעץ עם הסנהדרין כדי להוציא למלחמת הרשות. בסדר? זה אז יש מצבים שמלך צריך, מה שהרמב"ם פה אומר, להרבות בגדולתו ושמעו. הוא רוצה עכשיו להרבות את גדולת עם ישראל על ידי זה שעם ישראל שולט על עוד מקומות בעולם.
יש דבר כזה מלחמת רשות?
היום אין דבר כזה. היום כל המלחמות שלנו, היום, למה אין דבר כזה? תראה את הלכה ב', מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת. אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה, אלא על פי בית דין של 71. היום אין מדין של 71, ולכן אין אפשרות לצאת למלחמת רשות היום. כן.
מאיר ארציון שהלך לירדן ונקם,
נו, זה לא, זה אדם פרטי, זה אדם, זה לא, ודאי לא בגדרי מלחמת מצווה, זה לא, ברוך השם שהוא יצא מזה בחיים.
לא, השאלה אם זה
רשות. מלחמת רשות רק מלך יכול להוציא אחרי התייעצות עם הסנהדרין.
וחובה המלך
בגדרי. מה? כן. בסדר חברים, נמשיך בזה בעזרת השם בפעם הבאה.